ברשות ראש הישיבה וכל התלמידים היקרים, אני מרוגש לעמוד פה. אני אומר לכם את האמת, אני מרוגש לעמוד בכזה מקום נפלא, שבחורים יקרים שוקדים על תלמודם, כבר שומעים את כל התורה שלכם במרחק. אנחנו בבני ברק יש כל כך הרבה רעשים, אבל פה זה מקום שקט, אז המקום, כל תורה שלכם בוקע ובוקע, אז זה השם יתברך. למעשה, אני לעצמי לצערי עדיין לא זכיתי להגיע אפילו לדרגה שלכם, אבל מה שכן זכיתי שהביא אותי לפה, כמו שהוא אמר, פשוט זכיתי לראות דברים, ואני זוכה לראות דברים. אני אומר תמיד בליבי, במה נודה לבורא עולם שזכיתי לכזה דבר, כזה שאני רוצה לשתף עוד יהודים יקרים בחוויות המיוחדות שזכיתי וזוכה לראות, בלבד שעוד נזכה הרבה שנים, שכולו אהבת תורה, עירת השם ומידות טובות, נוטה לשתף אתכם בסייעתא דשמיא. ראשית, אני אוהב להקדים איזה סיפור שחוויתי, שאני לא יודע למה זה מאוד מאוד תפס אותי. אני אספר לכם. הרב אמר שאני זוכה לשמש את רב חיים, ואני נכדו של הרב טימן, אני רק רוצה להוסיף שאשתי, דרך אשתי הכל, כן? היא נכדה של הרב טימן, גם של רב חיים. חמותי עליה שלום הייתה הבת של רב חיים, וחמי שאלי חמי הוא הבן של הרב טימן. דרך זה השם זיכה אותי לגשר הזה, בזכות אשתי חזדה שלה. על כל פנים, לפני כמה שנים, השם זיכה אותי כל יום לא יודע את רב חיים, ונכנסתי אליו, ואני רואה אותו ככה עם מצב רוח מרומם, ככה, הייתי קורא לזה אפילו בדרך גוזמה, שכרות של שמחה. לא דבר כל כך שגרתי. הוא תמיד בשמחה, בעבודת השם, בלימוד התורה שלו, בעבודת הקודש שלו. אז לא התאפקתי, אמרתי לו, רבי, מה היו עם יומיים? לשמחה, מה זה הוא עושה? אז הוא אמר לי דבר מעניין מאוד. הוא אמר לי, תראה, אתה יודע שאני משתדל מה שאני יכול לנצל את ימי חיי לתורה, ליראת השם, לאהבת השם. אחד הדברים שסיגלתי לעצמי זה לזכות לברך את כל הברכות שאפשר לברך בזמן הזה. הוא אמר לי, זה יש בספרי הקבלה, זה דבר מאוד גדול, זה תיקון גדול לנפש. אני מקדים, זה לא קשור אלינו המושגים האלה, אבל טוב לנו לשמוע דברים כאלה. אמרתי לו, נו, אז מה קרה היום? הוא אומר לי, תראה, יש לי רשימה של ברכות שאפשר לברך בזמן הזה, והוא הוציא רמב״ם מהארון סוף הלכות ברכות. הרמב״ם כותב, מצווה להרבות בברכות הצריכות. שאלה גדולה לגופו של דבר, מה הרמב״ם מתכוון. אבל הוא לומד פשט ברמב״ם שיש מצווה להרבות בכל הברכות האפשרויות. פעם בחיים לפחות לברך. אז הוא אומר לי, ברכה אחת הייתה חסרה לי עדיין, שנקראת למול את הגרים. הוא אומר לי, יש פה בבני ברק מועל הרב גלבר, מועל ידוע בבני ברק, לא רק בבני ברק, אבל בכל העולם. והוא מומחה למול גרים, הוא עשה איתי חסד, והם הוא לקח אותי לאיזו מרפאה מיוחדת, והוא זיכה אותי בברכה למול את הגרים. ובזה אני חושב לפי חשבוני, השלמתי את רשימת הברכות שאפשר לברך בזמן הזה. לכן היום אני בכזה שמחה גדולה שלא ניתן לתאר. כך הוא אמר, שפך את ליבו מה שמחה זו עשה. אני הלכתי, סיפרתי את זה לרב שטיימן, אני בדל חיים טובים זצל. אז רב שטיימן אומר לי, תחשוב רגע, ברכות האלה שאתה אומר לך שהוא מברך, בעצם זה לא חובה. אנחנו חייבים לטור למול גר, את כל הברכות שהוא בירך משך ימי חייו, שיהיה בריא. ובכל זאת הוא כל כך שמח. תאר לך איזה שמחה יש לו מכל מילה תורה שהוא לומד, מכל מילה גמרה שהוא לומד, מכל מילה של רש"י ותוספות. הרב שטיימן התחיל להסביר לי, אתה יודע שכתוב במשנה, אנחנו אומרים את זה כל בוקר, ותלמוד תורה כנגד כולם. והגר"א כותב על המקום שכל מילה של תורה זה מצוות עשה דאורייתא. והוא המשיך לחשבן. החפץ חיים אומר שבדקה אפשר לומר 200 מילים. והרב שטיימן אומר לי שהוא בדק, והוא ראה שמילים ששגו על פה של בן אדם, והוא רגיל אליהם, אפשר יותר מ-200 ודקה. מי שיכיר אותו כך מתאים לו למדוק כזה דבר. הכל פנים, אז הוא אומר בדקה אפשר לקיים 200 מצוות עשה הכי הכי יקרות וחשובות לנו. אין מעל זה, ודאי, את כל התורה צריכים לקיים, אבל חז"ל גילו לנו, תלמוד תורה כנגד כולם. אז איזה שמחה יש לנו, כך הוא אמר, שזוכים לשבת ליד הגמרא וללמוד. אז הוא אמר, פה הוא יותר, הוא ביטא את שמחתו כלפי חוץ, כי זה לא דבר אצלו בשגרה. אבל תבין כמה שמחה יש לנו שאנחנו יושבים ליד הגמרא, כך הוא אמר. נזכרתי, יש קביעות כל יום שישי, השם יעזור שנזכה עליה, בין רב חיים שיהיה בריא לרב זילברשטיין. בטח שמעתם עליו, רבה שרמת את חנן, אדם גדול בפני עצמו. אז יום שישי, אני זוכר רק לשבת שם בצד, יום שישי אחד אני שומע את הרב זילברשטיין מספר לרב חיים סיפור מופלא, וזה ממש השגחה פרטית כיום יום ההזכרה שלו. היה אדמו"ר הראשון של בית גור, החידושי ערים, היה אדם גדול וענק בתורה, בכל הדברים, יש סט חידושי ערים. אז הוא סיפר שהחידושי ערים היה לו מסלול קבוע שהיה הולך בדרכו לבית המדרש מביתו. הוא היה יכול ללכת קו ישר בדרך מקוצרת. יום אחד הגבאי שם לב שהוא מעריך את הדרך ועושה סיבוב גדול. יום אחרי יום, בהתחלה הוא פחד לשאול, הרי הוא עושה, מי מעיז לערער אחר? יום אחד הוא החליט לשאול את רבו, מה זה? אתה יכול ללכת בדרך הקצרה, מדוע אתה עושה כזה מסלול ארוך? אמר לו האדמו"ר, גיליתי שיש שם יהודים פועלים שמסוללים שם כביש או פסי רכבת, אני לא זוכר מה זה היה. וזה יהודים שלצערנו רחוקים משמירת התורה והמצוות, והשם ירחם, פשוט לא זוכים לקיים שום מצווה. שמתי לב פעם אחת שעברתי לאדם, שאחד אומר לשני ביידיש פולנית, הנה זה רב יצחק מאייר מגור, ככה קראו לו. אז בואו נקום, נגיד לו שלום עליכם, נגיד לו שלום. אז הם קמו בפניי, נתנו לי יד לשלום. אמרתי, אם זה עדיין יש להם לחלוחית, בנשמתם עוד לקום בפני אדם מבוגר, לתת לו שלום ולכבד אותו, זה המצווה היחידה שיש להם. אז אני מרחם עליהם, על נשמתם, שהם יבואו לפחות עם איזה משהו, אז אני מעריך את דרכי שאני עובר דרך פה, כדי שאני רואה שהם קמים לי, ונותנים לי את ידי לשלום, שלפחות המצווה הזאת, משהו תתלווה איתם, שהנשמתם לא תחזור ריקם חלילה. ככה אדם גדול חשבן, מה זה נשמה יהודית שלא תבוא חלילה וחס ריקה לגמרי. אנחנו רק רואים מה זה מצוות של מהצד מה שנקרא. אז אנחנו שפה זוכים במקום הנפלא הזה של מקום תורה, לשבת ולהגות בתורה ולעמול בתורה, כמה אתם מאושרים ושמחים. אתם יודעים, סליחה שאני אומר לכם כזה דוגמה, היה איזה בחור שהיה קצת בקשר איתי, והוא העביר לי כל פעם שמות שאני אעביר לרב את התפילה, ואחרי זה השם מרחם, פתאום הוא לא היה לו חשק ללמוד חלילה, והשם מרחם, השם מרחם. כמה שהתחננו בפניו ודיברו איתו, היצר הרע לצערנו היה יותר גדול. תקופה אחרי זה הוא מתקשר אליי ומזכיר לי את כל מה שהוא עבר, והוא אומר לי, אני בכזה מצב אבוד היום, ואני איך לא שמעתי לכל האלה שהתחננו בפניי, שאני אשאר בבית המדרש, ולא חלילה וחס יצא לרחוב ליצר הרע. היום אני כבר הגעתי לכזה חוסר עיבוד בסיפוק בחיים, וכזה עד כדי כך שהוא כבר רצה חלילה. הוא רוצה שאני אבקש ברכה מהרב, שהקדוש ברוך הוא יחוס עליו, נשמתו תחזור בחזרה למקומה. אני רק אומר, לא, מכילה שאני משתמש בכזה משל, אני רק אומר, כמה אנחנו מאושרים שאנחנו נמצאים בתוך הבית מדרש, כמה השמחה והסיפוק שיש לנו. חלילה וחס כבר קורה פעם שיצר הרע הרב למישהו חלילה, ודמיין לו שכאילו מחוץ לבית מדרש יש איזה משהו כביכול, תוך תקופה קצרה הוא מגלה איזה השם ישמור באיזה שוקת שבורה שהוא נמצא, שם אין כלום, אין שום סיפוק, אין טעם בחיים משום דבר. ודאי שלא קל ללמוד, כי אם היה קל ללמוד על מה היינו מקבלים את השכר. אבל אחרי שכבר נמצאים בתוך הברנד כמו פה, שהכל התורה כזה התלהבות, אז כל אחד יודע בתוך ליבו כמה שמחה וסיפוק יש שנגמר סדר של בוקר שלם ואתם זוכים לחזור על תלמודכם. איזה שמחה וסיפוק שלא ניתן לתאר. אני זוכר שהיה פעם יהודי אחד שהייתי אצל הרב שטיינמן, הוא בא להיפרד עם אנשים, נוסע לאמריקה, איזה צורך מצווה, רוצה ברכה. אז הרב שטיינמן ככה הריש איתו כזה קרוב, פתאום ככה נותן לו יד ומסתובב איתו בכל הבית שלו, מי שפעם היה בבית שלו, הוא ראה איך נראה בבית של הרב שטיינמן. הוא אומר, תגיד, אתה עכשיו הולך לאמריקה, נראה אם תמצא אדם גביר יותר גדול ממני. תראה איזה בית יש לי. הוא התקרב לדרך צחות, איזה בית יש לו. אבל תגיד לי אם תמצא בכל אמריקה אדם יותר גביר גדול ממני. כשהוא יצא, אמרתי לה, הרב שטיינמן, הראשי ולא מדבר סתם מילים. מה התכוונת? נמצא גביר יותר גדול ממך. אתה, מה אתה גביר? ממה אתה גביר? יש לך כסף, תראה שהדירה שלך נראית. הקירות מקולפים. דרך אגב, אני נזכר בי, זה דבר כל כך מופלא. זכינו שאנחנו גם מיוחסים לרב אריה לוין, האיש המיוחד, הוא מופלא בכל מעלות, המעלות ששייך. סיפר לי חמי, שהוא זכה עוד להכיר אותו, את הסבא שלו, שהרב אריה לוין, כידוע, היה איש צדיק ואיש על לתאר, הוא מסתפק במועט, והיה אדם מופלא שלא ניתן לתאר. וכמובן שהוא לא הרשה אף פעם לגעת בבית שלו, הוא לא הרשה לשפץ את הבית, אפילו לסייד. זה לא מושגים שלנו בכלל. פתאום בעת זקנה, שהוא כבר היה חלש מאוד, הוא קרא לסייד, לסייד את הבית. וכל המשפחה הייתה מופלאת, מה קרה פתאום בדיוק עכשיו? תשמעו, תשמעו דבר נורא והיום. שאלו אותו, מה זה צריך להיות? אז הוא אמר ככה, אני כבר מרגיש שקיצי קרב, וזה אני לא מוכן שיבוא אנשים בשיבה לנחם ויראו איך שהקירות נראות ובמקום לתלות איזה בי שפשוט לא רציתי כלום ליהנות מהעולם הזה עוד יגידו מה, זה הילדים שלו, ככה הם יזניחו אותו, זה אני לא מוכן שידברו על הילדים שלי, אני לא מוכן. איזה דבר, הכל פנים. אז אמרתי לרב שכמה, מה התכוונת? שכמה, אתה לא יודע מה התכוונתי? אתה חושב שגביר נעמד בכסף? גביר נעמד בסיפוק ובשמחה שיש לו. אני לא חושב שיש אדם בעולם יותר מאושר ממני, שאני זוכה ללמוד תורה, שאני זוכה להרביץ תורה. איפה הוא ימצא אדם יותר שמח ממני? כך הוא אמר לי. אני רוצה לספר לכם דבר כל כך יקר ומופלא שזכינו לראות מקרוב. אני נזכר בזה, כל כך הלב מתחמם לאהבת התורה. אנחנו זכינו ללמוד אצל הרב שטיינמן יום יום, שיעור, בהתחלה זה היה בלילה, אחרי זה בשנים האחרונות זה עבר להשמור את הבוקר. למדנו איתו משך כמה שנים את כל מסכת זבחים, ואי אפשר לתאר באיזה עמל והגיעה זה היה הולך אצלו. הוא היה אדם מעל 80, וזה כבר נכנס לגיל ה-90, זבוחים. אחרי זה למדנו עוד דברים. ובאמת הוא חיבר איילת השחר שלוש כרכים על מסכת זבחים. והיה כל יום לומד, למחרת הוא אמר עכשיו חוזרים מה שלמדנו אתמול, סיימנו פרק, עכשיו חוזרים עוד פעם על הפרק, למחרת שוב חוזרים, חזרות וחזרות ועמל והגיע, עד שהוא זכה והוא חיבר שלוש כרכים על מסכת זבחים לבד על כל המסכת. היה פעם אחת אני זוכר שאחזנו בתוספות בפרק איזו מקומן, פרק 50. וכדרכו הוא עמל והתייגיע שם הפשט בתוספות ועוד פעם ועוד פעם, ואלה על הכתוב מה שנראה לו, את ההערות שהתחדשו לו. זה היה לפני שחרית. פענינו להתפלט תפיית ותיקים, אחרי שהוא בא לאכול תאפת שחרית שלו, הוא שאל איפה הדף שכתבתי על התוספות? אז הביאו לו עוד פעם את הדף, הסתכל, תיקן, עכשיו אני חושב שיצא ברור הפשט התוספות. פתאום ככה, קצת שלא כדרכו, הוא התלהב והתחיל להגיד לנו ככה. אני אומר לכם, השם יעזור שאני אזכה לבוא לגן עדן אחרי 110. ויגידו לי, רבנו דלייב, תגיד, מה המושגים שלך? איזה הנאה ניתן לך? איזה שמחה אפשר לתת לך? מה אתה מבקש שיהיה גן עדן? שמוע שהוא אמר. אתם יודעים מה אני אשיב? שאני רוצה עוד פעם לרדת לעולם, לזכות ללמוד עוד פעם תוספות, ולהבין מה שתוספות אומר. לא נראה לי שיש תענוג יותר מזה, הוא אמר, מלזכות להבין פשט בתוספות. מה עוד יכול להיות יותר מזה, כך הוא אמר לנו. אני חושב שזה השיא של גן עדן שיכול להיות. וזה, אם ישאלו אותי, זה מה שאני מתכונן לענות להם. שזה הגן עדן שיכול להיות. אני זוכר שהיה פעם, ב-17 בתמוז, באחד השנים, שהוא כבר היה זקן, באותם שנים שלמדנו את הזבחים, אז הוא סגר את הדלת, הוא אמר, היום זה צום, זה יום ארוך, אין קבלת קהל גם, סגר את הדלת אחרי מנחה, והתיישב ללמוד זבוחים, עד מאיריב, זה הרבה שעות זה היה, זה יום ארוך, והוא אמר לנו, והנכד אחרי מאיריב נכנס עם הדייסה, שככה זה היה אצלו הולך, לתת לו אחרי כזה יום ארוך, ואני אגלה לכם בסוד, שגם זה לא קשור אלינו, ואין מה לדמות לזה, הוא נהג גם בצומות האחרים, לא רק בתשעה באב, לצום כבר מהלילה גם. זה מנהג, לא קשור אלינו כל המושגים האלה. הכל פנים, אז הנכד הכניס את הדייסה אחרי יום שלם שלו אחד, והוא רואה שהוא ככה מתמאמה, מתמאמה. אז הנכד שלו שאל, למה סבא לא אוכל? אז הוא אמר, אני אגיד לך, את תדע, אני אוכל עוד מעט. אני אסביר לך, אני סגרתי את עצמי עכשיו בחדר, וכמה שעות רצוף חזרתי על כמה עשרות דפים של זבוכים, שעכשיו אנחנו לומדים. אני מרגיש כזה התרוממות, אני לא מסוגל, אני אגיד במילים שלנו, לנחות עכשיו על הדייסה. אני לא מסוגל עוד. אני חייב שיעבור איזה זמן מה, שאני אהיה מסוגל עכשיו לאכול. אז הלכת אמר לו, אבל אתה אחרי צום, היא ממש למה לא אכלת, אתה צודק, היא ממש למה לא אכלתי. אבל הסיפוק שיש לי עכשיו, ממה שחזרתי על כל כך הרבה דפי גמורה, אני מרגיש כזה סיפוק, ואני לא מסוגל עוד, מה אני אעשה? אני מרגיש בכזה התרוממות, ייקח לי עוד זמן להרגיש, לרדת עכשיו לאכול. ככה עוד. זה מילה במילה מה שהוא אמר. אנחנו רואים מהכל פנים, בחורים יקרים, סיפורים כאלה, באמת, חורה מה זה קשור אלינו. אבל אני אגיד לכם את האמת, דווקא זה קשור אליכם. כי אתם לומדים בכזה חשק, ואתם מבינים כמה יקר הזמן היקר שלכם, כמה סיפוק ושמחה יש לכם מהלימוד, כמו שהראש ישיבה כל הזמן מחדיר בכם, שתזכו עוד סוגיות ועוד מסכת ועוד מסכת, כמה השמחה שאי אפשר לתאר. אתם יודעים, מתקשר לאיזה בן אדם, אני לא אוהב להשתמש בכלל משלים, אבל תמחלו, בן אדם הוא כנראה נקרא בן אדם עמיד גדול, וגם נותן צדקות, לא בדקתי בציציות שלו כמה הוא נותן, ומספיק עליו, זה לא עסק שלי. הוא אומר שלא עלינו פתאום גילו לו משהו, עכשיו הוא צריך לעבור סדרת טיפולים. אז ככה זורק לי באמצע השיחה, יש לי מיליונים, מה שווה הכסף? אז היה לי כזה מות כזה, זה הזוע, שחלילה וחס, בן אדם לא צריך להגיע חלילה לכזה מצב בשביל להבין מה שווה לו הכסף. הקדוש ברוך הוא היה מעדיף שבן אדם יתעורר בכזה הרגשה במובן חיובי, לא חלילה חלילה בכזה צורה. אבל זה רק מראה לנו, הנה, זה כבר בן אדם שיש לו הכל, הוא אמר לי שהוא גר באמריקה, והוא נקרא, פתאום חלילה וחס, משהו קטן, יש לו איזה משהו קטן בבריאות, אז הוא אומר לי, מה שווה כל הכסף? אז אני מכיר יהודי שהיה נקרא בן אדם עמיד, אבל תמיד הוא הקדיש זמן ללמוד, והוא יודע עד היום את כל השעת בעל פה. יום אחד הוא ירד מנכסיו. אני זוכר, הוא בא אצלנו לבית הכנסת. לפני כמה שנים זה היה, יהודי חסידי. הוא גר במקום בחוץ לארץ, לא זוכר באיזה מדינה. אז הוא ככה שפך את ליבו ואמר, תראו איזה נס יש לי. איזה שכל השם נתן לי שאני יודע גם את השעת, ואני כל הזמן חוזר על זה, וכל החיים הקדשתי זמן ללימוד. תראו לכם שגם הייתי יורד מנכסיי וגם תשס לא היה לי. לגמרי הייתי מרגיש כמו מת. אז ברוך השם שהיה לי שכל, הוא אמר, לנצל את הזמן ללמוד, ככה יש מה שמחזיק אותי בחיים. אני רוצה להגיד לכם דבר נפלא. אתם יודעים, רב תימן זצ"ל בסוף ימיו, והיה קשה לו לקרוא, בשנים האחרונות הוא לא יכל כבר לקרוא. ואנחנו היינו יושבים סביבו, היה כזה שס קטן על השולחן, וכל הזמן היה אומר גמרות בעל פה, הוא ביקש לפתחו מסלכת זו, והיה עושה עם האצבע באוויר, תוספות מתחיל פה, נגמר פה, תראו, תקראו לי את השורה הצרה, את השורה הרחבה. היה פעם אחת שהיה יכול להחליף מדף חפתת ללמד, אמר, נו, עוד אומטוי בדף אחד, יש גמרה בפסוחים, עוד אומטוי בשור אחת, עוד אומטוי בדף, ככה חייך ואמר. אז אני אומר, הוא עצמו אמר ככה, הוא אמר, איך אני מודה להשם שהיה לי שכל כל ימיי, כך הוא אמר, לנצל את הזמן וללמוד ולחזור בלי סוף. יום אחד הוא ככה התבטא בפניי, הוא זוכר שהוא למד יבמות, בגיל צעיר, אמר, הייתי בחוץ צעיר, חזרתי על זה 35 פעם, אולי אפילו 40 פעם, ככה הוא אמר לי פעם, בתור נער צעיר. הוא אומר, ברוך השם שעכשיו, הראייה מאוד מאוד קשה לי, הגיע לגיל 103-104, וברוך השם אני יכול כל הזמן ללמוד, אפילו שאני לא רואה. פעם הוא אמר לי, תדע לך, גם שאני שוכב במיטה, ואתה חושב שאני סתם שוכב, אני כל הזמן, מה שאני מצליח להיזכר, אני חוזר גמרות, רש"י ותוספות בעל פה, כי מרוב שכל ימיי זכיתי לחזור על תלמודי, אף פעם לא התעצלתי, חזרתי עוד ועוד. אז עכשיו ברוך השם שהגיעו ימי הזקנה, גם שהראייה קשה, הגמרא, רש"י ותוספות מלווים אותי לכל מקום, והם מה שמחזיקים אותי. מה היה מחזיק אותי עכשיו אם לא זה? שאני יכול כל הזמן כסדר לחזור ולשנן. אנחנו לא צריכים עכשיו לחשוב על הזקנה, אני רק אומר, כמה מאושר הבחורים היקרים שיושבים פה, והורגים בלימוד, והתורה נכנסת לכם בתוך נשמתכם היקרה והנפלאה. כמה אתם צריכים לשמוח ולהיות מאושרים, אתם זוכים לכזה צוות נפלא. כל כך משקיעים בכם, כל כך שמחים לראות אתכם עולים ומתעלים, ואין ספק, הרי ברור שגם עם ישראל בלי ספק ייהנה מהתורה שלכם שנלמדת בתוך כזה עמל והגיעה. אני רוצה עוד משהו קצת אישי לספר לכם. הבחיים שיהיה בריא, לפני 20 שנה בדיוק, לא עלינו עבר אירוע מוחי, לא עלינו. חצי גופו היה משותק, ברוך השם בניסי ניסים שיצא מזה. אז ככה בחיים אף אחד לא שמע ממנו איזה מילה על עצמו. כמעט לא קורה כזה דבר. אז אני זכיתי להיות איתו בבקרים, בבית חולים, שעשו את הפיזיותרפיה, עד שהוא חזר לעצמו. אז בתקופה הראשונה, גם הכל היה חלש, המוח שלו נחלש. אבל על הלימודים היומיים שלו, על זה הוא לא ויתר, וזה ברשות ראש הישיבה, הבאתי פה לכל בחור שתי מזכורות. מזכרת אחת, כזה ספרון שעשיתי, להצצה לתוך הלימודים שלו. אז אמנם זה לא קשור אלינו, אבל זה ייתן לכם אהבת התורה. וגם עשיתי כל אחד כזה פלקט יפה, שמראה בצורה מוחשית איך שהוא לומד כל דבר. ככה לחמם את הלבבות שלנו לאהבת התורה. על כל פנים, אז הוא אומר לי בוקר אחד, תראה, משהו קצת הייתי מוטרד. אני זוכר ללמוד כל יום את הדפי גמרא שאני חוזר עליהם. הוא אומר לי, מרוב שכך הרבה למדתי אותם, ואני חוזר עליהם כל פעם, אז אני כבר יודע להמשיך בעל פה את הגמרא, גם שאני לא מסתכל בפנים. עכשיו, אחרי שקרה לי את האירוע, לפעמים אני לא מצליח לזכר בעל פה להמשיך את הגמרא. הוא אומר לי, סיפרתי זה לרופא, אז הרופא אמר, כי זה חולשה כללית שיש עכשיו, אתה תתחזק, בעזרת השם גם זה יעבור וזה יסתדר. אז אני יעשתי פנים אחרי תקופה, אמרתי לו, הרב אמר לי כך וכך, זה כבר יסתדר, אמר לי, ברוך השם זה כבר יסתדר. אבל מה אני רוצה להגיד מזה? אבל כשאנחנו רואים איזה עושר ושמחה יש לבן אדם שהוא זוכה לחזור על תלמודו, והוא מרגיש כמו שהגמרא אומרת, כמן דמלך בכיסא, כמו שזה מונח בכיסו. אתם יודעים, אני רציתי להביא זה לפה, אבל שכחתי, יש לו ספר שהוא חיבר, שנקרא נחל איתן על הלכות עגלה ערופה. הוא אמר לי שזה חיברתי בתור בחור צעיר בישיבה, כתבתי את זה. הוא הוציא זה אחרי שהוא היה נשוי, ועד היום מודפס שם הדברים בשם החזון איש, שליטה. שם הוא הקיף את כל הלכות עגלה ערופה, וכל התורה כולה בלולה שם. זה רק מראה לנו את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נותן לבחורים צעירים, שזוכים לנצל את זמנם היקר, ולהגות בתורה מתוך חשק ושמחה. אני אגיד לכם, אני פעם הייתי שומע מדי פעם בחדר שהיו באים נערים צעירים לרב שטיינמן והיו אומרים לו, רבי, איך אין לנו חשק ללמוד? אין לנו חשק ללמוד. אז היה אוחז להם את היד בשתי, מחזיק להם את היד בשתי ידיים. אומר, אני אגיד לכם, אם תחזרו על הלימוד עוד פעם ועוד פעם ותרגישו שהלימוד ברור לכם, אני מבטיח לך שהחשק יבוא. החשק יבוא אחרי שהלימוד יהיה ברור. אם תחזור עוד פעם ועוד פעם, והוא אמר פעם לנער צעיר 9 פעמים, 10 פעמים, אתה תראה שהלימוד יהיה לך ברור, אתה תראה איך יהיה חשק גדול. יום אחד שמעתי, הוא שאמר לי, אחרי שמישהו יצא, אז הוא אומר לי, אני לא מבין, אנשים באים לבקש ממני שיהיה להם חשק ללמוד. זה כמו שבואו לבקש ברכה שסוכר יהיה מתוק. אמרת לה ראשי, וסליחה שאני אומר לך, אתה כמו אחרי זה כזה דרגה, מה אתה רוצה מאיתנו? אבל תראו איך הוא מסתכל מהצד שצריכים ברכה לחשקת הלימוד, אז כמו שיבקשו ברכה שסוכר יהיה מתוק. אבל זה, טוב, אם ירצה השם, גם לדרגה הזאת עוד נגיע. אבל ברוך השם שפה, הרגשתי, שפה זה באמת ככה. פה כל בחור מרגיש שהוא מתיישב ליד הגמרא, הוא מרגיש את המתיקות שמלווה איתו, הוא מתלווה אליו, ואתם תמשיכו הלאה ככה להגות, אי אפשר לתאר איזה שמחה וסיפוק ילווה אתכם, עם סיעת הדשמה יעצומה. אני רק רוצה עוד משהו אחד, אי אפשר להתאר בלא זה, משהו נפלא נפלא. תדעו לכם בחורים יקרים, שכל, אנחנו רואים בחוש, כל אלה שעמלים בתורה ומתעלים בתורה, רואים את המידות המיוחדות שלהם. אני רוצה משהו, תביא לכם איזה דוגמה. היה פעם אחת, הרב שטיינמן זצ"ל, היה בראש השנה, במשך כל השנים, עד כמעט ימי זקנתו האחרונים, הוא היה מתפלל שחרית בנץ, בוותיקין, היה מניין סמוך לביתו, בזה בית הכנסת. אחרי זה היה הולך למוסף, לישיבה, זה נקרא גאון יעקב, תקיר. בשנים האחרונות כבר פתאום נהיה לו מאוד קשה כל דבר, כבר התקרב לגיל 100. אז עדיין הוא התעקש והלך להתפלל לוותיקין בבית הכנסת ההוא, הוא לא רצה שעשו לו מניין בבית. אז הוא הלך ביום הראשון של ראש השנה להתפלל שחרית בבית הכנסת. והוא ראה אחרי שחרית היה לו מאוד קשה, גם היה צריך את הבית פתאום. אז הוא חזר הבית עוד לפני קריאת התורה, אחרי זה עשו לו מניין בבית. אז אמרו לו שביום השני, למה שתלך ותחזור? נעשה לך מיד שחרית מניין בבית. בשום אופן לא. הוא לא אמר למה. אני הייתי איתו בלילה השני של ראש השנה. ביקשו ממני שאני אשאל אותו, אולי להסכים, כן. אמרת לו, ראש הישיבה, אם מותר לשאול, למה הראש הישיבה לא רוצה שיעשו לכם מניין בבית? הרי אתמול היה לכם קשה. בוא נגיד לך את הסיבה האמיתית. בחורים יקרים, תשמעו, שיקול דעת של אדם גדול קרוב למאה. בוא נגיד, תראה. במקום שהתפללתי אתמול שחרית, זה הולך שם ככה. יש שם שתי חזנים, ראובן ושמעון, הם מתחלקים ביניהם כל יום שחרית ומוסף. יום אחד ראובן שחרית, שמעון מוסף, ביום השני שמעון מוסף וראובן שחרית. אתמול הייתי, שמעתי את ראובן שחרית. מחר אמור להתפלל שמעון שחרית. היום שהייתי ושמעתי את ראובן, זה עשה לו נחת רוח. אני אדם מבוגר, נקרא רב, זקן. מחר שמעון יתפלל שחרית, והוא יראה שאני לא אעבור, ייתכן אולי יהיה לו איזה חלישות הדעת שאותו לא שמעתי. ואל תרוץ אליו, אני מכיר אותך ככה, אומר לי, לבקש ממנו רשות, כי זה לא יעזור שיגיד בפה מלא, זה לא מפריע לי. אני אומר לך, בן אדם זה בן אדם, וגם אם הוא יגיד באמת שהוא מסכים שאני לא אעבור מחר, אולי יהיה לו איזה דק שבדק חלישות הדעת. ואני כל ימיי כל כך ניזר לשמח בן אדם, אבל להפך, לצייב, או אפילו חלישות הדעת דקה, אני לא מוכן. אז אין לי כוח, אני לא, כואב לי הרגליים, כבר היה קרוב למאה. אני אלך מחר, עוד פעם אני אתאפס לשם בשחרית, כדי למנוע אולי חלישות הדעת קלה למישהו. אני לא יכול לשכוח שכל חג השבועות הוא היה הולך להתפלל גם כן, באחד הישיבות ששייכות אליו. הגיע ימי הזקנה, כבר היה קשה לו, אז דיברו לפני שבועות, מה לעשות? אז גם שבועות הולכים רגלי, זה היה מחג גדול, עד רחוב נחמיה, מחג זוניש. אז הציעו לו, אולי הרב יתפלל בבית הכנסת פלויני, אולי פלויני, כל בית הכנסת הוא דחה ולא הסכים. עד שמישהו פעם אמר, נעשה מניין, או, בבית מצוין, נעשה מניין בבית. אז אני יסתי פנים, הייתי איתו ככה לבד, אמרת לו, שיבי יגלה לי, למה את כל הבתי כנסיות פסלתם, ורק בבית אתם מסכימים להתפלל? בוא נגיד לך למה. אתה יודע שבשבועות יש עלייה חשובה שנקראת של עשרת הדיברות. כל בית הכנסת שאמרו לי שאני אבוא שם להתפלל ואני אבוא, יראו אדם מבוגר כמוני בא, בטח ירצו לכבד אותי בעלייה חשובה. עכשיו, אין לי ספק שבכל בית הכנסת כבר יש מישהו שמקבל את העלייה הזאת במשך כמה שנים. או הרב של הבית הכנסת, או אדם אחר שהוא שם נכבד. וברגע שיתנו לי את העלייה, נכון שייתכן שיסכים בלב שלם, הוא יבין שאני יותר מבוגר, אבל בכל זאת אולי קצת צער יהיה לו מזה, אני לצייר יהודי, בכל מחיר שלא יהיה, אין מה לדבר. אני רק מסיים תמיד בנושא הזה, שאנחנו רואים מה זה גדולי ישראל, התלמידי חכמים ששוקדים על התורה, איך זה הולך הכל בחד המחתה, העמל התורה, אהבת התורה, עירת השם, והמידות הטובות שהתורה מעדנת את הנפש שלנו. באותו, אני תמיד אומר שבאותו גאונות שאנחנו רואים את התלמידי חכמים שמדקדקים בכל מילה בתוספות, באותו גאונות זה גם נעשה באדם לחברו שלהם. והשלמות הגדולה שאדם זוכה להגיע בחד המחתה עם העמל התורה והזיכוך של המידות, אדם השלם שכל העולם אחרי זה נהנים לאורם, והם באים אחרי זה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שס ושמח איתם, וכל החיים אחרת. אז כמה אתם מאושרים וצריכים להיות שמחים, שזכיתם להיות בכזה מקום נפלא, עם כזה צוות נפלא, שכל כך רוצה את העלייה שלכם, את הטובה שלכם. בחורים יקרים, אתם חכמים בלי עין הרע, תמשיכו הלאה לעמול ולגדול בתורה הקדושה. אתם תהיו אהובים למקום, אהובים לבריות, ואתם תהיו השמירה וההגנה של עם ישראל בזכות התורה הקדושה שאתם עמלים.
אנחנו באמת עולים לרב על מה זה מתיקות התורה, מה זה תלמיד חוכם, מה זה גדול שימושה, תלמידי חכמים שכל גופם אש ותורה, השם שזכינו, ותודה רבה לרב שהוא בא הנה ובאמת חימם את ליבנו, שנזכה באמת להגדיל תורה ולהדירה, וכבוד תורה עדיף מהכל, כמו שרואים בגמרא אצלנו, מה עדיף, כבוד מלך או כבוד תלמיד חכם? איפה יש ראייה לזה? נכון, תוספות נדבר על הדבר הזה, היינו בדף י"ט שם.
במגילה, דף ד', זה ממש... זה ממש... זה ממש...